מאיפה יודע שאין להם מסורת? הרי בסמך, תראו, בהתחלת העמוד, אנשי הודו, יש להם מסורת, מנהגים קיימים. אז מה, רבי יהודה הלוי חולק על המציאות? הם אומרים שיש להם מסורת, אלפי שנים. אז מה הכוונה שאין להם מסורת? אז א', אני לא סומך 100% על התרגום הזה, יש פה מישהי עם ספר אחר, לא כמו שלי. מה כתוב אצלכם? במניין ההוא, היא אומה...
בסמך ארץ?
כן.
הוא המוזנחת?
כן, מאז שהוא כותב להפך, האומה מחזיקה בבניין ההוא היא אומה ש... אצלי כתוב... אין איתה מסורת. באבן תיבון, ככה כתוב לי פה בצד, כתוב היא אומה מופקרת. אצלכם גם?
אינה
אומה מתורבטת. אינה אומה מתורבטת. פה כתוב מופקרת, באבן תיבון. אז מה הכוונה מופקרת? זאת אומרת, זה לא שאין מסורת, יש מסורת, אבל זה אומה מופקרת. מה קשור מופקרת? מופקרים ממה? ואין אצלה ברור עניין לאמיתו. מאיפה רבי יהודה הלוי יודע את הדבר הזה? שיש פה אומה מופקרת, שבכלל לא ברור מה זה אומר, ואין אצלה ברור עניין לאמיתו. הם אנשי מדע, כמו שאתה מאמין בבריאת העולם, גם הם מאמינים. למה הוא קורא לזה, אין אצלה ברור עניין לאמיתו? אז הוא מסביר פה בהמשך הפסקה למה הוא כל כך מוקשה עם הודו. אנחנו קצת נוסעים להודו עכשיו, אבל כדי להבין מה קורה שם, אנחנו נצטרך קצת לפענח את המשפטים. בדבריהם על המניין של המדענים של הודו, מתכוונים רק להכעיס את בעלי הדתות. מאיפה הוא ביצע? זאת אומרת, אנשי הודו סתם תקעו מספר אלף אלפי שנים, לא בגלל שיש להם מסורת, אלא בגלל שהם באו לעצבן פה מישהו. מאיפה הוא מביא את זה? למה להגיד דבר כזה? יש פה אנשי מדע, אנשים רציניים, אבל רבי יהודה הלוי מחליט, מופקרים, אין אצלם ברור לאמיתו, הם באים רק להכעיס את בעלי הדתות. למה להכעיס את בעלי הדתות? מה, למה? מה האינטרס שלהם לבוא ולהכעיס את בעלי הדתות? הוא מביא לזה דוגמה, כשם שהם מכעיסים אותם בפסלי ליליהם ולחשב את תרגולותיהם, המועילים להם לדעתם. זה דבר בכלל מעניין, בעוד הוא יש עבודה זרה עד היום. אבל אם עוברת פרה באמצע הכביש, אסור לצפור, צריך לחכות עד שהיא תעבור. למה? פרה זה אל, סוג של אל שם, עד היום. אז אומר פה רבי יהודה הלוי, גם העבודה הזרה שלהם, גם הפסלים שלהם, זה סתם משחק. הם סתם משחקים. לא, אז למה הם עושים את זה? הם עושים את זה רק כדי להכעיס את בעלי הדתות. שמה מאוד מוזר, יש פה האשמה די כבדה שרבי יהודה הלוי מאשים את אנשי הודו. הם מופקרים, הם לא אומרים שום דבר לאמת, הם סתם בתסביך לעצבן את בעלי הדתות. למה לעצבן אותם? פשוט אל תספרו אותם. מה אתם כל כך במלחמה עם בעלי הדתות? בזים הם. לכל ההורים, כי יש באדם כתבי קודש מת האלוה. יש להם בוז פנימי. למה צריך לבוז? ולא, בסדר, אתה חושב שיש, אני חושב שאין, זהו. למה צריך לבוז? למי שלא חושב, אתה הולך לא, אתה יכול להגיד שהוא מדבר שטויות. אבל למה לבזות אותו? והם עצמם, אין להם כי אם ספרים מועטים, וזה אולי אי אפשר להתווכח, שחיברום יחידים מבני אדם, זאת אומרת, זה נדיר, נדיר, נדיר שבן אדם בהודו מחבר ספר אשר יאמין בספרים האלה רק מי שדעתו קלה. רק האנשים הכי, 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 הכי תמימים, בלי טיפת היגיון, טיפת עומק של מחשבה, רק הם יאמינו לספרים שאנשי הודו חיברו. זאת אומרת, ספרים רגילים הם בזים להם, בוז פנימי. אבל מי שכותב ספרים דווקא כאלה מאוד 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 פשוטים, אז זה כן נמצא אצלם. ספרים שאין מדרגתם, כי אם ככתבי הצטגנינים, כשפים כאלה, כל מיני תעודות כשפים זה לא משהו יותר מדי עמוק. אתה עושה כסף כזה, אתה עושה ככה, אתה עושה כסף מפה, אין פה איזה משהו עמוק. והם כוללים תאריכים של רבבות שנים. זה חלק מהפרימיטיביות שלהם. הם כותבים ספרים כאלה פשוטים, 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 כמו עבודה זרה כזאת, ועל הדרך הם עושים שם מספרים. או כספר עבודה הנבטית, שהוזכרו שמותיהם של ינקושד וצימי ודובנה, שלדברי הספר היו לפני אדם הראשון, וכיוצא בהם. טוב, יש פה התמודדות מאוד מאוד מעניינת של רבי יהודה הלוי עם עוד מה. על הדרך, מה זה כל כך מעניין אותו עוד? אבל על הדרך אנחנו נראה שיש בזה משהו מאוד חשוב בבניין שלנו פה בכוזרי, אז זה מאוד משונה היחס שלו להודו. יש לך משהו להגיד על הודו, תגיד. אבל לבוא ולהגיד שהם אומה מופקרת, זה חסר כיסוי על האמירה הזאת. אין אצלם שום בירור לאמיתו, הם רק מתכוונים להכעיס, הם נגד ספרים. אין אצלם כמעט חיבורים. זה האשמה הלא פשוטה שרבי יהודה הלוי מפיל על הודו. למה זה עובד בצורה כזאת? מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים, יש בהודו, אני לא יודע איך לקרוא לזה חוכמה, אבל יש להם יכולת מאוד 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 גדולה לשלוט על התחושות, על החיים, על הרגשות הפשוטות של האדם, עם כל הדת שיש להם. בסופו של דבר, אנשים בהודו, כל מיני זקנים, יכולים עם ריכוז מחשבה להגיע לתחושות מאוד 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 עמוקות, לתחושות מאוד מאוד חווייתיות, מאוד מאוד עמוקות, חזקות. הם יכולים מאוד מאוד להתרכז ולעצור את הפעימות של הלב. כמה שהעולם הערבי מאוד מאוד מפותח ועמוק, אני לא מכיר הרבה אנשים שבריכוז יכולים לעצור את הפעימות לב שלהם. אין אנשים. אני לא מכיר את כל האינטלקטואליה של המערב, אנשים שמוכנים לשכב על מיטת מסמרים בתוך איזה ריכוז מאוד 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 גדול. יש להם איזו יכולת שאין למערב מצד אחד, וקשה לזלזל בזה. זה שאנשים נמשכים להודו היום, זה לא בגלל שאין שם כלום, יש שם משהו. יש שם איזה רוגע, יש שם איזה יכולת להתנתק, יש שם יכולת לצאת מהלחץ, יותר לחיות באיזון, יותר לחיות בנחת, יותר לשלוט בתחושות, ברגשות, צריך להתנתק מכל הבלגן המערבי. מכל הסערות, מכל הלחצים, יש שם איזה כוח, קשה להתעלם ממנו. אבל רואים שרבי יהודה הלוי, הוא לא משאיר שם פירור של פרגון לכל מה שקורה בהודו. פשוט מוחק את זה. איך הוא מוחק את זה? יש פה אומה מופקרת. מופקרת. למה זה עובד בצורה כזאת? אז זה דבר שאני רוצה קצת לנסות למקם את הודו ביחס למה שקורה בעולם. ברוך אתה. יש בעולם שלנו שני סוגים של עמים. יש בוא נגיד את סין, כנגד זה יש את שאר עמים בעולם. מה מיוחד בסין? אולי דיברנו על זה. סין סגרה את עצמה בתוך חומה סינית, לא מעניין אותה מה קורה בחוץ, לא מעניין אותה מה קורה בתרבות בחוץ, לא מעניין אותם כלום. הם בתוך עצמם, מפתחים את עצמם, מגלים את עצמם, הם בתוך עצמם. זה סין. אבל יש בחוץ כל מיני קדמה וכל מיני פיתוחים מדעיים וכל מיני דברים שמאוד כדאי לכל אחד לדעת. סין סומכים על עצמם. הם בתוך החומה, לא מעניין אותם כלום. ובגלל שפעם לא היה תקשורת, אז אם יש חומה, אין תקשורת, אין. יש להם את החשבונות שלהם, את הזה שלהם, הם חיים לבד. זה סוג אחד של עמים. שאר העמים, כל עם מבין שהוא לא יכול לחיות לבד. זה שאתה חי בסביבה, אתה מקיים מסחר, ואתה סוחר בטכנולוגיות, בצורות חשיבה, בכל מה שקורה מסביבך, אז זה דבר שלא יכול להשאיר אותך אדיש. למה זה עובד בצורה כזאת? אני חושב שעמוק עמוק בתוך התודעה האנושית, יש איזו הבנה שבשונה מסין, האדם, כדי שהוא יהיה בן אדם מאושר, מתקדם, עמוק, אז אני לא יכול להיות נעול בתוך עצמי. למה? כי אם כל בן אדם יהיה נעול בתוך עצמו, והוא יחיה רק את עצמו איפשהו כרגע, הוא מפספס פה משהו ענק. התרבות, בטח באירופה, מבינה שכדי שהאדם יגלה את עצמו, הוא חייב כל הזמן להיות בתהליך של הקשבה. למה אתה צריך להקשיב? כל בן אדם הוא חלק מהעם, והעם הוא מצייר לעצמו מה התרבות הגדולה, המפותחת, שאותה הוא מחפש. וכשאתה מחפש תרבות, אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אתה לומד, אתה מתפתח, אתה מתקדם. למה אתה כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה? כי העולם זה דבר שהוא כל הזמן מתקדם. גם אם יש לך טכנולוגיה מאוד מתקדמת, עוד 50 שנה זה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, האדם מבין שכדי שהוא יתפתח, הוא לא יכול להישאר בתוך החוויה של עצמו. הוא כל הזמן חייב להיות אוזן אחת למה שיש לו, האוזן השנייה, כל הזמן להקשיב, לחפש, לנסות לראות מה, לאיפה העולם מתקדם. מה המילים, הרעיונות החדשים שאליהם העולם שלנו שייך. וזה אדם צריך להיות עסוק, כל הזמן. הוא עסוק כי הוא יודע שההווה שלו הוא חסר. ההווה זה לא הדבר שאני מחפש. מה שיש לי כרגע ביד, דבר נורא נפלא, אבל יש לאיפה להתקדם. וכדי להתקדם אני חייב לצאת מעצמי, ואני חייב כל הזמן להקשיב לאיזה עולם שכל הזמן שוצף וקוצף ומתפתח ומוסיף לעצמו עוד עומקים ועוד עומקים ועוד כיוונים. ככה אדם עובד. ולכן האדם הנאור, נקרא לזה ככה, הוא אדם שכל הזמן מחפש. הוא יודע, יש, אולי אני אגיד את זה בצורה מתומצתת, האמת נמצאת לא במה שאני חווה כרגע, אלא אני חווה כל הזמן רסיסים, חלקים, משהו מהאמת, ואני חייב כל הזמן להקשיב. להקשיב, להתפתח, כי יש בתוכי איזה צמאון, יש בתוכי איזה רצון פנימי עמוק מאוד למשהו שהוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול ממה שאני תופס כרגע. ולכן כל העמים בעולם כל הזמן מתפתחים, כל הזמן מביאים טכנולוגיות, משנים צורות חשיבה, לובשים צורה, פושטים צורה, כל הזמן הולכים ומתקדמים. זה העולם המפותח. העולם מבין שהאמת לא נמצאת בחוויה שלי כרגע. האמת צריך כל הזמן להקשיב לה, לפתח אותה, להתקדם איתה. אבל סין לא כזאת. סין היא בתוך עצמה. מה קורה עם הודו? הודו, הם יושבים בדיוק באמצע. הם יודעים, מצד אחד הם מכירים את העולם המערבי, מכירים אותו. מצד שני, יש בהם משהו מאוד משונה. הם מכירים את העולם המערבי, אבל הם לא רוצים ללכת איתו. אני אנסה להגיד, גם אני אומר את זה, כי תכף כשנקרא פה את הפסקה, אני אנסה קצת יותר להסביר מה שכתוב פה, תראו, שמה שאני מסביר עכשיו בעצם מסתתר פה מאחורי כל הפלגן שראינו. אז יוצא בעצם העולם מתחלק לשתיים. יש את אלה שמחפשים את הקווים הארוכים, מבינים? כדי שאני אגלה את מה שאני מחפש, אני כל הזמן צריך להתפתח. להתפתח, להתקדם. איך מתפתחים ומתקדמים? איך עושים את זה? להתפתח ולהתקדם, האדם חייב להשתחרר מהחוויה שהוא חווה כרגע, והוא חייב להקשיב, לנסות לראות מה עומד מאחורי מה שאני חווה. אני מאוד אוהב את העם שלי, מצוין. למה? על מה זה יושב? על איזה תוכן הלאומיות שלי יושבת? מה המכנה המשותף של העם שלי? למה אני כל כך אוהב אותו? מה נכון בזה? מה לא נכון בזה? מאיפה זה יונק? אולי יש עמים אחרים שיש להם כל מיני רכיבים שאני יכול ללמוד מהם? אני כל הזמן חייב להקשיב ולחשוב על החיים. כל הזמן אני חייב לפתח ולחשוב. אבל בהודו, הם מצד אחד מכירים את הטכנולוגיות, מכירים, אבל מצד שני הם בוחרים במודע לא לתת להלך רוח הזה, האירופאי, מקום. מסביר מה הכוונה. המיוחד שבהודו זה שהם מצליחים לעצור בתוך הלב של ההודי את הרצון ללכת ולהבין. את הרצון ללכת ולפתח, ללכת ולחשוב. כי ההודים מתאהבים בתחושה הרגעית שאתה נמצא בה כרגע. בתחושה הרגעית שבאנם נמצא כרגע יש שם המון עומק. אמרנו, הם יכולים לשלוט ולהתנתק ולחוות איזה נרוונה כזאת של איזה הרפאיה כזאת מאוד גדולה ונחת מאוד גדולה, אבל כל זה הם עושים בצורה שלא מצליחה לייצר תרבות. אין יכולת לייצר תרבות, אני אסביר מה אני מתכוון. יש שם בגוש כתום כזה, ואוכלים אורז וכל מיני מקדשים, בסדר, זה משהו תרבותי. אבל אין שם קטע, בוא ניקח את החיים וננסה להבין אותם, בוא ננסה להסביר בשכל מה עומד בעומקים של החיים. יש שם המון מקדשים כאלה של אנשים מאוד 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 עם חוויות מאוד מאוד עמוקות שמצליחים הפוך, לברוח מהחיים, להתנתק מהחיים ולהצליח לתת לבן אדם קצת להירגע מהסערה ומהמרדף ומהרצון שלו ללכת ולמצוא את עצמו ולהיות בלחץ. יש להם יכולת להתנתק, אבל כשאתה מתנתק אתה לא מנסה להבין את החיים, הפוך, אתה מנסה לתת אלטרנטיבה לחיים. הם אלופים ובעומק מאוד גדול לנסות לחוות ברגע חוויות מאוד מאוד עמוקות, אבל זה חוויות שאי אפשר באמת לייצר חיים שלמים לפי הרגשותיהם. למה? כי זה הרגשות של ניתוק, זה הרגשות של בריחה מהחיים הריאליים. אין בהודו, כמו שכותב פה ספר של זוגי דעות שמנסה דרך החוויה לנסות להגיד, לפי החוויה הזאת בוא אני אסביר לך מה זה עם, לפי החוויה הזאת בוא נסביר לך מה זה משפחה, בוא נסביר לך מה זה חיים, איך בן אדם יכול ללכת לעבודה ולהצליח בעבודה. כן, יש עבודה, זה בלגן, אז בוא תירגע אצלי, כמו כדור עבודה כזה. בוא תירגע קצת, תצא מה... וזה קונה את האירופאים חבל על הזמן, כי האירופאים יש להם את המחלות שלהם. תוך רצון כל הזמן להתקדם, ולרדוף, ולהשיג, ולהצליח, ולהיות מושלם, אז בן אדם לפעמים כבר מאבד את עצמו, הוא כבר אומר, רגע, אני כל הזמן רודף אחרי עצמי, אני כל הזמן בלחץ, אני כל הזמן רוצה להיות יותר, אני כל הזמן חייב להצליח, אני כל הזמן נוכל להוכיח את עצמי, אני חושב שאני מת, אני נחנק. אז נוסע להודו, והודו אומר לך, שמע, אתה רגע, בוא תתנתק שנייה, תצליח שנייה, תתנתק, לעשות ריסט, יתנתק מהכל. זה כישרון גדול, כן.
איפה
אנחנו? עם ישראל? עוד שנייה, עוד שנייה, אני אנסה לראות איפה אנחנו נמצאים. בפשטות, הפשט של הפסקה, פשוט לוקח את הודו, אורז אותה, ומזיז אותה בצידה. אין לנו מה לקחת מהם. למה? תכף ננסה להבין.
למה?
כן.
מה הקשר של כל הדברים בעניין נקודי
הקרקע? כי אנחנו סופרים ש-5,781, הם סופרים מיליון, והם אומרים שהם מדעיים ומסורת. אז אני צודק. הם אומרים שהם מדעיים, יש להם סרגל. בודקים, אחד לאחד, הם זוכרים מלפני מיליון שנה עד היום, הם העבירו את זה במסורת. לכאורה זה מכניס אותנו קצת ללחץ. משה רבינו סיפר לנו כל מיני סיפורים, חס ושלום, כן, אבל בן אדם ריאלי, אני יכול לשאול את עצמו. משה רבינו אומר 5,000 פעם, יש פה אנשים סופרים לך יום יום, רגע רגע, אמרו לך מיליון שנה. אז זה קצת מעניין. מה, יש שקרנים? הרי אמרנו שאם יש המון שסופר, זה יכול להיות שהם המציאו. פה יש המון שסופר מיליון שנה, אבל כשניכנס ליוון, נכנס זה קצת יותר לעומק, אבל בסדר, בגדול, אני חושב שזה החיבור למה שאת שואלת. לכן, רבי יהודה הלוי בעצם לוקח את הודו, ומנסה להראות, ואני חושב בצורה מאוד עמוקה, ומנסה לנתח את הפסיכואנליזה של מה שעומד מאחורי ההתנהלות של הודו. הפנים של הודו, יש להם כישרון אדיר לנסות לחוות את הרגע ולנסות דרך הרגע שעכשיו אתה חווה אותו לחוות חוויות מאוד 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 גדולות, מאוד מנותקות. הן גדולות כי באמת זה מאוד מרשים, מאוד ממלא אותך בנחת, באיזה תחושת שלמות כזאת, אבל הכל מתוך הרגע. אבל אין להם אפילו שאיפה, תכף רואה זאת יותר חמור. אין להם עבר מי, אבל אין להם שום רצון לנסות לבוא ולהגיד, רגע, עזוב אותך מהרגע. בואו ננסה לראות, רגע, אז מה זה האדם? מה זה החיים? איך מייצרים חיים שלמים, שמחים, מפותחים, עמוקים, מלאי יצירתיות, מלאי עומק? עד היום, עוד הוא זה. לא המקום הכי מפותח בעולם. לא במקרה. כי זה לא מעניין. זה לא מעניין הפיתוח, לא מעניין החיים. מה שמעניין אותי זה לא לנסות להקשיב לעומקים האמיתיים, התרבותיים, שמסתתרים מאחורי החוויה שלי. כל בן, משפט אחד, כל בן אדם חווה איזה חוויה, השאלה אם הוא מתמכר אליה, או שהוא מנסה לראות, רגע, אני חווה פה איזה משהו, בואו ננסה לראות מאיפה זה מגיע. אני חווה שאני רוצה להתחתן, בואו ננסה לחשוב למה אני רוצה להתחתן. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מאיזה עולם שאני צריך להתבונן בו, אני צריך להקשיב לו. אני יכול להתמכר על התחושה הזאת, ואני לא יודע לאיפה זה ייקח אותי. אני לא יודע לאיפה זה ייקח אותי. אז הודו החליטו, למרות שהם מכירים את העולם המערבי, הם החליטו שהם לא רוצים שהעולם המערבי יחזור לתודעה שלהם, כן.
החבר
מתייחס לזה
כמו לספרים, נגיד, כאילו,
יכול להיות, יש בזה משהו. אני חושב שסמים זה משהו הרבה פחות עמוק מאוד. כי סמים זה להכניס מיצים למוח, שיתנו לך איזו חוויה שאתה לא באמת חווה אותה. זה רק להשתלט עם כימיקלים על המוח, ואז אתה חווה כל מיני חוויות. פה אתה באמת חווה, לא צריך לשתות משהו לפני. אתה באמת דרך ריכוז והקשבה לרגע, אתה באמת יכול לחוות חוויות מאוד 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 גדולות, מאוד עוצמתיות, אתה באמת חווה אותן, אתה באמת פוגש אותן. אבל, אז לכן זה כמו סמים, זה לא סמים, זה הרבה יותר חריף מסמים. כי זה, אתה באמת חווה פה מציאות. סמים זה מציאות מדומה, זה אשליה. פה הם באמת חווים. הסקיינים שלהם, הם באמת מצליחים להגיע לחוויות מאוד 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 גדולות. אבל זה חוויות של רגע. אי אפשר לבנות את החיים לאור הרגע, הפוך, זה סותר. שמה?
שיהיה
לנו
חוויות של רגע.
לנו? יש חוויות של רגע. השאלה אם בונים את כל החיים לפי החוויה של הרגע, זה השאלה. אצל הודו, בואו נחדד את זה. בנקודה הזאת זה כמו סמים. סמים זה מגניב. אה, זה חוויה, אתה בעננים. אבל נגמר הסם, אתה חוזר לחיים השחורים, האפלים. לא עוזר לך שאתה סמים. למה? כי עבור זה רק מראה לך כמה אתה חי עולם עצוב, כמה אתה חי עולם בלי, אתה לא בהל, אתה לא באיזו תחושה כזאת אדירה של שמחה. כל החיים שלך כאלה אפורים, שחורים. לא דבר כזה גדול, לא דבר כזה מפותח. זה סמים. בעוד הוא, יש להם את הרגע, ברגע אתה חווה משהו לא יאומן, אבל אחרי הרגע, נגמר הרגע, נו, עכשיו חוזר הביתה, למשפחה, לבעל, לילדים, לעבודה, נו, איך אתה מחבר את החוויות הגדולות שלך ליום יום, לרגע רגע? אין, זה רק תבנת. ואל תיתן לחיים יותר מדי להשתלט עליך. ואל תיתן למורכבות יותר מדי להוציא אותך מהשלווה. בסדר, זה מה לא, אבל מה כן? איך הנחת הזאת, הנרוונה הזאת, זה דבר שלוקח את החיים ומעיף אותה, מפתח אותה, נותן להם מוטיבציה, נותן להם עוצמה, נותן להם יצירתיות, נותן להם רצון להתפתח, להתקדם. הפוך, זה מכבה את החיים. זה לא במקרה שעוד מלירים כאלה. לא הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. דרך החוויה אתה מנסה לראות, אתה לא מנסה לחתור לעומק של החוויה, אלא דרך החוויה אתה מנסה לראות מאיזה מרחב החוויה הזאת הגיעה. פתאום רואה שהרבה אנשים רוצים להיות ביחד. טוב, למה? בואו ננסה לראות מה נמצא שם בפנים, מה המכנה המשותף. כי אם נבין מה המכנה המשותף, אז אנחנו נצליח לייצר כל מיני דברים תרבותיים שיחברו את האנשים, שיעזרו להם להרגיש קשורים יותר, שיעזרו להם להרגיש שהם חלק מאיזה רעיון אחד, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. בוא נפתח, החוויה היא מראה לך איזה קצה קצה של משהו מאוד מאוד גדול. בוא תחשוב עליו, ואם תגלה אותו, אתה תצליח דרך חוויה להרחיב את זה. תצליח לקחת את החיים, להרחיב אותה, להיות משהו יותר גדול, יותר חי, יותר אמיתי. זה משהו שאמור לפתח, ואירופה צודקת בזה. הדבר הזה אירופה צודקת. אם אתה רוצה לפתח חיים, איך מפתחים חיים? מרחיבים אותם. חושבים עליהם, מפתחים אותם, מרחיבים אותם. זה דורש פיתוח של חשיבה. אנחנו, עם ישראל, זה בואו נשאיר את זה להמשיך עוד. בואו נגמור פה את הודו, נבין מה קורה שם במזרח, ואחר כך ננסה לראות איפה אנחנו. בינתיים, אנחנו גם הולכים בדרך של אירופה, אבל לא בדיוק ככה, אנחנו נצטרך לאירופה חדשה. איך?
למה זה מושך?
זה מושך כי אירופה עברה את הגבול. מי זה מושך? אנשים מאפריקה לא נוסעים להודו. מי שנוסע להודו זה אנשים מאירופה. למה? כי זה יש הרבה ספרות, יש בו ספר, תחפשו. יש המון המון ספרות. איך לא לתת לחיים למפוח אותך, איך להישאר שלב, ואיך לא לתת למשפחה שהגיעה אותך, ואיך איזה... כל הזמן חיפוש, כי החיים הם מאוד 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 עמוסים. מאוד תובעניים, מאוד מייצרים מטרות, מאוד אומרים לך, תשמע, אם אתה לא מוצלח ואתה לא מתקדם כל הזמן, עשה, עשו גם בלחץ, מי שגאון, אם כל הזמן עובר מדבר לדבר, סבבה לו. אבל מי שהוא לא נגר בגאון, או שהוא גאון לחוץ, אז הוא כל הזמן בלחץ. תנסו לחשוב שאתה נכנס לאיזה מפעל, וכל הזמן אומרים לך, תשמע, אתה חייב להצליח, אתה מתקדם. אתה חייב להיות הכי טוב, אתה חייב להיות יותר מכולם. לא נכנסת לבד, יש לך עוד כמה. אז בוא תנסה להתפתח, תנסה להתקדם. וכמה קיבלת, וכמה נתנו לך, וכמה סגרת, וכמה זה. ואדם כל הזמן, מוכרח כל הזמן להחליף את הרכב הכי שווה, ולעבור לשכונה הכי שווה, ולבוא עם הבגדים המתאימים. ואם אתה לא שמת לב ושינו את האופנה בדיוק, אתה מרגיש פשוט חסר כלום. אז האדם כל הזמן לחוץ, ועוד שנייה משתגע. אז פתאום אומרים לו בעוד הוא, אה, רבנו, בוא נעזור פעם. צא מהסחרור, צא מהסחרור שאתה נמצא בו. ממילא זה מושך המון המון אנשים, כי אנשים שבאמת הלחץ הזה והאינטנסיביות הזאת והטירוף הזה שהעולם המערבי לפעמים מכניס אותנו, לפעמים הרבה פעמים, מכניס אותנו, אז זה באמת דבר שיכול לקחת בן אדם למקום, ובקטע הזה עם ישראל לא כמו המערבי, זה אמרתי קודם, אז ממילא עוד הוא יכול לתת מענה לבן אדם שמאוד מאוד לחוץ. אבל אני לא שמעתי על איזה מדען באוניברסיטה שחוקר מוח שהוא ילך להודו כדי לחפש חידושים בעולם של הודו. לא שמעתי, זה רופאה אלטרנטיבית יכול להיות שיש שם. זה לא מדעי, זה לא מוכח, אף אחד לא הוכיח את זה, אף אחד לא בדק שזה נכון. זה כל מיני סיפורי מעשיות יכול להיות שיש שם. אבל הכוח החזק שלהם זה היכולת להתנתק מהבלגן שקיים במציאות, לכן אתה מושך המון המון אנשים. אבל יש פה משהו, חוזרי, אני חושב, נכנס פה למשהו יותר. הפסקה שלנו לא דיברה על מה שאנחנו עכשיו אמרנו, אלא על סיבוב יותר עמוק שמתייחסים להודו. הודו חיים תסביך, בלתי מודע. ובזה הפסקה שלנו עסוקה. למה אני קורא לזה תסביך? כי הודו, מצד אחד, הם באמת לא רוצים את כל הקדמה, את כל הנאורות, ואת כל העומק, ואת כל החשיבה, מצד אחד. מצד שני, הם נמצאים במקום בעולם שזה כל הזמן עובר סביבה, וכל הזמן עובר סביבה. הם מכירים את הקדמה, את העומק, מכירים את זה. אלא מה? מצד אחד, בכל בן אדם יש צד, כל בן אדם, יש לו צד שהוא מאוד רוצה לחוות את הרגע. כל בן אדם רוצה ליהנות מהרגע, לחוות רגעים גדולים. גם במערב קוראים לזה כל מיני רגעי אקסטרים כאלה. כל מיני חוויות כאלה, וואו, שאתה... זה באמת האיש מערב, כשהוא יוצא לבין הזמנים, לחופש. אז הוא חייב איזה משהו אקסטרימי מטורף, שהוא כולו יישאר עם, לא יודע, טיול בעננים, שאתה לא רואה כלום, אתה עוד שנייה נופל, עם אורות מיוחדים, זה עושה לך את הזה, איזה בנג'י מטורף. אנשים אוהבים את החוויה של הרגע, צד אחד. צד שני, יש באדם גם צד שהוא מרגיש שמשהו חי, דורש פיתוח, דורש התקדמות. אז העולם המערבי, על דרך הכלל, הוא אומר, מה, אני רוצה להתפתח. זה מרכז העניין שלי. מדי פעם אני חייב נגיעות של חוויה, בסדר? אבל הודו החליטו, בגלל שהם כאלה, שהם לא רוצים את הצד שמפתח בתוך האישיות שלהם. לא רוצים את זה. זה מאיים עליהם. ובגלל שלכל בן אדם עמוק בתוך עצמו, יש תחושה שהחיים כרגע זה לא המילה האחרונה, זה לפתח אותה, לקדם אותה. אבל עוד הוא חיים איזה קונפליקט. כאילו מצד אחד, הם אלופים בלחדור דרך הרגע למקומות מאוד 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 עמוקים. אלופים בזה. הם הכי טובים בזה שיש. מצד שני, גם ההודים, עמוק עמוק בתוך הלב שלהם, יש להם איזה רצון לברר, לפתח, לשכלל. יש להם רצון כזה. אז מה הם עושים? הם בצורה לא מודעת ייצרו מנגנון שישתיק. ישתיק את הצד הזה, המחפש, המעמיק, הרוצה להתפתח, שקיים בתוך האישיות שלהם. זה במילים אחרות, הם מנסים לייצר כפירה בקדמה. כפירה, אתם יודעים, מה זה, אתם יודעים, מה זה כפירה? כפירה זה לא שאתה דווקא מוכיח שיש או אין או לא משנה מה. כפירה, יש לזה שתי סוגים. סוג אחד, שאתה הוכחת שחשבת שמשהו ככה, עכשיו מצאת שלא, אתה כופר בזה, זה סוג אחד של כפירה. אבל יש סוג אחד של כפירה. יש סוג אחד של כפירה שאתה מנסה להעלים מהלב שלך כל מיני רשמים שהלב שלך חווה. הלב שלך אומר כל מיני אמירות, הוא מרגיש כל מיני הרגשות, ואתה מנסה לעקור מהלב שלך את הרגשות האלה. איך עושים את זה? זה כישרון גדול. אבל אם אתה תצליח לעקור מהלב את העומקים שקיימים בו, אז אתה תוכל לכפור בדבר העמוק הזה שאתה רוצה להגיד שהוא לא קיים. לדוגמה, היום יש שיטה מאוד מאוד עמוקה של כפירה. היא מאוד פשוטה, מאוד עמוקה. אחד המנגנונים הכי עמוקים, זה ככה כתוב ברב קוק, לא בדיוק ככה, אבל אחד הדברים שהכי גורמים היום לכפירה, אני לא תאמין. מה זה הדבר, מה הדבר שהכי גורם לכפירה היום? מה אתם נחשות? מה גורם לבן אדם להיות כופר? אני קצת מתסבר אתכם, נגיד את זה במילים אחרות, אז אולי זה יותר קל. מה זה כופר? מה גורם לאדם להעלים ממנו את העולם הפנימי שלו? איך? מדיה.
מה לא צריך להתאמץ?
איך? לא צריך להתאמץ. זה קשור למדיה. נכון? גם מדיה. אבל גם בתוך המדיה יש משהו עוד יותר חדש. נכון? זה, יש את הפלאפונים לא מהסוג כמו שלי, אינפורמטיבי, אלא יש את הסמארטפונים. נכון? זה נראה, בן אדם פשוט נראה, שהדבר הזה, כל הנזק שלו הוא סביב אלימות וצניעות. זה הסכנות. האמת היא שיש פה סכנה הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה. כי מול הדברים האלה אפשר לשים סימון, הכל בסדר. אתה מחוסן, נגיד. נגיד שזה ככה. אבל יש שם משהו הרבה יותר חריף. למה? אתה נמצא עם סמארטפון, זה כמעט בלתי נשלט, ומחקרים מראים את זה, והנושא הזה תחום, אז אני לא מוכן על זה. המחקרים מראים שבן אדם, הוא משועבד כל הזמן לראות מה חדש, מי שלח לו, מה שלח לו, מה הודיעו. הבן אדם מתייחס כאילו הוא מינימום איזה ראש הממשלה, הוא חייב כל שנייה להיות מותקן. בטח עכשיו כשיש כחבות בדרום, כמובן שזה גם משהו אמיתי, אבל גם סתם יום של חול, יום רגיל, בן אדם כל הזמן חייב לעקוב מי שלח, מה שלח, מה קרה בחדשות, אם פספסת איזו ידיעה, אתה מרגיש שאתה מפספס. ונותן לך כל הזמן תחושה, יש לך פה איזה חבר חדש, שאתה כל הזמן חייב להיות קשור איתו, בקשר איתו, ביחס איתו. הוא נותן לך את כל החוויות, הוא מורה לך דברים הרבה יותר מעניינים ממה שתמצא בחיים. גם בן אדם שילך לטיול, טיול זה דבר מאוד נחמד, מאוד מעניין, אבל גם מעייף. צריך לעבוד קשה, צריך לסחור, אתה מזיע, אתה מתאמץ יום שלם. בא לך איזה סרט, אתה רואה את אותו טיול בכמה דקות, ממקום הרבה יותר יפה, אתה שם שם איזה רחפן, שמצלם לך את הציר, מצלם לך את התמונות, שם לך זום אין לכל מיני דברים, הרבה יותר יפה ממה שאתה יכול לעשות ברגל. מה אתה צריך? אתה כל היום בעולם של חוויות, שהוא כל הזמן מקיף אותך ואופף אותך, וכל הזמן הוא מעניין, וכל הזמן הוא נוצץ, וכל הזמן הוא נותן לך תחושה, שהחיים נמצאים שם. הוא לא אומר לך שום דבר, אתה לא קורא שום דבר. אז כזה נוצץ, כזה מעניין, כזה מושך. אני לא יוצא מזה. ברגע שבן אדם כל הזמן נמצא בחוץ, בחוץ הכוונה, הוא בכלל, אין לו זמן בכלל לשבת מול עצמו ולהקשיב, רגע, מה הרגשתי היום? מה קרה לי היום? מה עשיתי היום? אין לך שום התכנות לשבת מול עצמך ולשאול את עצמך, לחוות את עצמך, רגע, מה קורה איתך? אז יש לך פה בעצם איזה מחשיב כזה, שהוא מאוד מאוד מפותח, וברגע שאתה שרוב אליו, באמת העולם שלנו מוצץ. כך זה נראה לפחות. וממילא, כל העולם הפנימי שלך לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי. כי יש לך מלא חברים, מלא. ויש לך מלא חוויות, ומלא דברים שאתה רואה, ואתה מכיר מפה, ואתה מכיר משם. אתה מכיר הכל, אבל מכילה, אנחנו מכירים דרך המדיה רק את הקליפה החיצונית של החיים. רק את הקליפה החיצונית של החיים. יש לך מלא חברים, אבל זה לא חבר. חבר זה אחד שאתה נותן לו כיף. ואתה קונה לו מתנות, ואתה מדבר איתו בגובה העיניים, אתה מרגיש אותו. אתה חי אותו, אתה רואה מעצוב, אתה רואה מסמך. אתה אותנטי איתו, אתה חווה את החיים הפשוטים איתו. אבל הפלאפון הזה נותן לך מציאות אחרת. לגמרי, הוא לוקח את המושג חבר, מקלף לו את הקליפה החיצונית, שאיזה מישהו שאתה כותב איתו והוא מתייחס אליך ויש לך מלא כאלה ואתה כל הזמן הוא מגיב לך, הוא מספר לך בדיחות, הוא אומר לך וואו, איזה יופי, הוא עושה לך כל מיני אימוג'ים כאלה וזה, אבל זה בכלל לא חבר. אנשים עצובים היום, אישים בודדים. לא אני אומר, האחרים הרי. אז איך זה קורה? כי בעצם יש פה משהו שמצד אחד הוא מאוד מאוד נוצץ לרבדים מסוימים שקיימים באישיות של הבן אדם, מצד שני זה מייבש לך את העולם הפנימי שלך. וברגע שהעולם הפנימי שלך יבש, אז אתה חסר ברכים. אתה לא כל כך אכפת לך ממשפחה, ולא כל כך אכפת לך מהעם שלך, וגם לא כל כך אכפת לך מעצמך, לא אכפת לך מהערכים שלך. זה אתה חי שכבה מאוד מאוד דקה חיצונית, ממה שהמושג חיים כולל. אתה כופר בזה שהחיים זה דבר עמוק. כי כדי לחיות חיים עמוקים, אתה חייב לחוות את החיים דרך העולם הפנימי שלך. אבל יש פה מכשיר כזה, שבלי שאתה שם לב הוא קשה. גם הבדלת שמו על הכותבת. אבל הוא בנוי ככה שהוא עוקר לנו את היכולת להקשיב לעצמנו. אז זה מכשיר כזה שעוקר לנו את העולם הפנימי. מי פיתח מכשיר כזה? טוב, לא משנה, איזו סוגיה. אנחנו אבל לא בסוגיה של הפלאפונים, זה רק משל. אותו דבר, אנשי יהודו, בנו לעצמם סמארטפון כזה, תרבות כזאת, שתעזור להם לצאת מהתסביך שלהם. כי התסביך שלהם, הם מאוד רוצים את החוויה הרגעית. אבל מה לעשות שיש לאדם בחיים? עוד צדדים. האדם רוצה גם לנסות, יש לו חוויה כזאת מאוד מאוד חזקה, החיים זה דבר לא מפותח, בוא נפתח אותו. בוא ניקח אותו קדימה. בוא נגלה עוד שכבות של חיים. ההודים לא רוצים את זה. אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה, אבל בן אדם חווה את זה. אז מובנה בתרבות ההודית, עכשיו נקרא את הפסקה תראה, מובנה בתוך התרבות ההודית, מבנה כזה שישכיח מהאדם את הרצון שלו להתפתח. את הרצון שלו להתרחם. את הרצון שלו לגלות את החידה שקיימת בחיים. יש להם תרבות שלמה שקוברת את האדם בתוך החוויה הרגעית. לא באלימות, לא משתלטים עליך, אלא יש פה תרבות כזאת שאם אתה תחיה אותה טוב טוב טוב, אתה תראה שגרמו לך לכפור בזה שהאדם מחפש התפתחות, התקדמות, סדר, עומק, רוחב. אין להם את זה, אין. לא קיים את זה. בואו ניקח דוגמה קטנה, ואחר כך אני אקריא, שהיא מאוד אולי מרחישה את זה, ואחר כך ננסה דרך זה לראות. בזים הם לכל האומרים כי יש באדם כתבי קודש ואת האדם. יש להם בוז לכל האינטליגנטים האלה, לכל האנשים שאומרים שיש להם איזה כתבים מהאלוה, עומק, בואו ננסה להיפתח למשהו שנמצא מעליי, משהו שאני לא חווה אותו. יש איזה אלוה כזה גדול, רחב. יש צימאות של בן אדם לאלוקים. אומרים ההודים, אנחנו בזים לזה. למה צריך לבוז? כי כשאתה בז למשהו, אז אתה ממילא שולל אותו מהלב שלך. מבחינתך זה דבר טרף, אסור להתקרב אליו. זה מוקצה מחמת מיוס. זה מה שאתה בורח ממנו, אתה לא יכול לסבול אותו. ברגע שזה עמוק עמוק בתוך התרבות, אז ממילא זה מייצר אנשים שכל מקום שיש שם עומק ויש שם איזה גודל של משהו גדול שצריך להקשיב לו, מראש זה סגור, איקס אחד גדול עם גולגלות כאלה, אין כניסה, אסור להיכנס לפה. יש פה איזה בוז פנימי. למה בוז? כי זה עיצוב תרבות. ככה מעצבים את התרבות שלהם. קוראים לזה היום, בשפה הזה, הנדסת תודעה. ככה הם מהנדסים את התודעה שלהם. רק היום, הנדסת תודעה זה דבר לא מודע. פה, זה ככה התרבות שלהם עובדת. זה בלתיים, ככה זה אלפי שנים, ככה זה עובד. עכשיו בואו נקרא פה את התשובה של רבי יהודה הלוי, וננסה פה להסביר את כל הבלגן שהיה פה. דבר ראשון הוא בא ואמר, אין פה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ולא מחלוקת. אין. ועוד הוא כמה דתות יש? כמעט כמספר הודים. מלא. יש שם מיליארד הודים, אז יש מלא 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 אינדים ותוך הזה, המון 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 סוגים. דבר כזה לא איננו איתם, להפך, האומה מחזיקה בבניין לאומה שאין איתה מסורת. אמרנו, מה זה אין איתה מסורת? ואי בן תיבון הוא כתב, אומה מופקרת. מה הכוונה מופקרת? אדם מופקר זה בן אדם שלא בדיוק לעצמו. הוא לא מפתח את עצמו. הוא לא מקדם את עצמו. הוא לא מייצר לעצמו גבולות. לא רק כדי להיזהר, אלא כדי להתקדם. דבר מופקר, הכוונה דבר פוזיטיבי שלא רוצה פיתוח. הוא רוצה להישאר פראי. ואין אצלה ברור עניין לאמיתו. מי סיפר לך ברבי יהודה הלוי? כי אם אתה חודר לעומקים של הודו, אתה רואה שהם לא רוצים לברר. מראש, זה לא בגלל שאין להם שכל, או בגלל שהם פותרים בעיות מתמטיקה כך בערך. לא בגלל זה. במנטליות, בתרבות, זה בלוי בצורה כזאת שהם לא רוצים לברר דברים לאמיתתם. הם רוצים דרך חוויה לחדור לעומקים. אבל לברר, זה בעצם לקחת את החיים ולהקשיב מאיפה החיים מגיעים. בואו נפתח את החיים. הם לא רוצים להקשיב לזה. מראש הם לא רוצים. וממילא אין להם אומה מופקרת, ואין להם שום ברור. ממילא זה ברור, זה שהם פתאום תוקים לך מיליון שנה, פתאום נהייתם אינטליגנטים, איפה הבאתם את זה? הרי כל האידיאולוגיה שלכם, אתם נגד הקדמה. ונגד הפיתוח, ונגד החשיבה, ונגד החשיבה הלוגית שמנסה להתחקות אחרי דברים. אז מאיפה הבאתם את המיליון שנה? אז לכן אומר רבי יהודה הלוי, אומה כזאת שבמהות שלה היא אומה מופקרת, אין לה עמוד שדרה. היא לא מנסה לייצר תרבות. תרבות זה דבר שמפתחים במשך מאות שנים. מפתחים את זה לא ביום, לא ביומיים. אין להם את השריר הזה. תראו כמה זה חוזר על זה פה. בדבריהם על המניין, זה שהם אמרו מיליון שנה, הם מתכוונים רק להכעיס את בעלי הדתות. זה קרב הגנה של ההודים נגד הדתות. כי הדתות אמרנו, כל בן אדם יש לו איזה רצון להאמין באיזה דת. וממילא ההודים מנסים לייצר הנדסת תודעה שתעזור להם עצמם לא ללכת אחרי הרצון לחפש דברים גדולים, לחפש איזה גודל, לחפש תרבות, לחפש דברים שצריך לברר אותם. לא רוצים את זה. אז לכן, הם לא יכולים להרגיש פרימיטיביים לחלוטין. כל העולם מדבר, אתה עם העולם, כל העולם מגלה כל מיני גילויים. מה, אתם כאלה? אתם לא מכירים כלום. אז כדי להתגונן מהדתות, הם באים ואומרים, תראו, עליו יש מסורת מיליון שנה. אולי באמת יש להם מסורת? אין מצב. זה נגד התרבות, זה נגד החיים שלהם. להתחיל לבדוק ולברר ולשמור על מסורת מיליון שנה, הם לא שומרים על מסורת מה קרה לפני חודשיים. כי זה לא מעניין. מה שמעניין זה היום, הרגע. איך בודקים 20 שנה קדימה? בוא תפיק לקחים, בוא תלמד, בוא תפתח. אין להם את זה. אז מיליון שנה הם שמרו על משהו. ברור שזה הזיה, ברור שזה מומצא. הם עושים את זה רק כדי להרגיש בסדר מול הדתות ומול דברים אחרים, כי הם באמת לא מאמינים במושג שקוראים לו ברור העניין לאמיתו. בדבריהם הם מתכוונים רק להכעיס את בעלי הדתות. כשם שמכעיסים אותם בפסלי אליהם אל השם, תרבולותם ומועילים להם לדעתם. זה שהם עובדים עבודה זרה, זה לא בגלל שהם מאמינים פה באיזה משהו יותר מדי גדול, כי כל העולם כבר מבין שלעבוד עבודה זרה זה הזיה. הם למדים את זה. נשאר במזרח כמה מקומות שעדיין עובדים עבודה זרה. הם יודעים שזה לא בדיוק עובד, אז למה הם הולכים אחרי זה? גם עיקר העניין שלהם זה לא לעבוד לאיזה אל, ולחבר את החיים לזהן, להפוך, זה להיכנס לנרבנות שמתנתקות. אז מה אל עושה בתום החיים שלך? איזה מקדש זאת? יש לך איזה מקדש ובמקדש אתה מתנתק. איזה מין דת זאת? אלא מה? כל האל שלהם זה בגלל שיש לאדם נטייה לחפש את אלוקים. אם אתה תשאיר את הנטייה הזאת ככה, האדם מתחיל להעמיק, מתחיל לחפש עומק. אם האדם מתחיל לחפש עומק, אז הנטייה של האדם להעמיק, לברר, תרום תצוף. אנחנו רוצים לייצר אנשים שכופרים ביכולת להעמיק. איך עושים את זה? מייצרים להם איזה פסילים כאלה, פסילים כאלה, פסלים כאלה, ככה זה. למה גבול הפסל? ככה תעצים את החוויה האישית שלך, לא בגלל שהם בדקו, לא בגלל שזה עוזר למישהו, פשוט ככה זה עובצה המנגנון הגנה שלהם נגד מה שקורה בעולם. בסים הם, זה ראינו, והם עצמם אין להם כי הם ספרים מועטים. תכתבו איזה ספר תרבות, ספר רבות, חיים כבר כמה אלפי שנים, תכתבו מה, בכל עם יש לו איזו היסטוריה, יש לו איזו תרבות, יש לו איזה מנהגים, יש לו איזה עולם של ערכים, מה עושים ביום העצמאות, מה עושים כשקורה משהו, משהו, קצת תנסו לכלום, שום ספרים. הדבר היחיד שיש להם זה ספרים, כמו שהוא כותב פה, ספרים קלים, 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 תמימים, תמימים, תמימים. אין שם שום משהו שנותן מקום הכי קטן לאיזה ניתוח, לאיזה עומק, לאיזה חשבון עמוק, בואו ננסה לראות מה יש מאחור, כלום. אסור שזה יהיה בתוך הספרים האלה. אז מה כתוב שם בספרים? איך בן אדם עושה, יש לנו חוכמה גדולה מאוד ביכולת של האדם לשלוט על החוויה שלו, על הריכוז שלו. אז הספרים האלה זה מה שכותבים. איך עושים את זה? תעצום פה את העיניים, תחשוב על ההוא, תעשה את זה. אבל אין פה איזה ספר שמנתח, שמעמיק, שמייצר פה איזה... כלום. למה זה עובד בצורה כזאת? כי ככה ההודים הקדימו, והם כישרון גדול בתחום שלהם. אם הם לא היו שומרים על עצמם מהמערביות, דרך זה שהם בזים לכל דבר של עומק, בזים להם, בזים לספרים, בזים לקדמה, בזים לתרבות, הם לא היו מצליחים להתרכז כל כך הרבה בחוויה הרגעית שלהם. הם לא היו כאלה כישרוניים במה שהם כישרוניים. לכן, אומר רבי יהודה הלוי, זה שאתה המלך, מביא לי קושייה עצומה. איך אתה אומר שיש לך מסורת כמו שרבינו 5,781 שנה, זה היום. אז איך אתה אומר דבר כזה? הרי האותים יש להם מסורת. אדם לאדם, דור לדור, מיליון שנה. הוא אומר רבי יהודה הלוי, אני אפילו לא מתחיל להתרגש ממה שהאותים אומרים. כי כל מה שקשור לתרבות, פיתוח, עומק, וקשור להודו, זה הכל שכף הגנה שלהם, כדי לעמוד מול הקדמה שהיא מקיפה אותה. אז לכן זה בכלל מזיז לי, לא מתחיל לרגש אותי. אז אנחנו רואים שכמה שההודים חווים את הרגע, אבל זאת חוויה של רגע שמועכת את הצדדים הכלליים יותר שקיימים בחיים. אז אירופה מחפשים את הצדדים הכלליים, והודו חווים את החיים הרגעיים בצורה מאוד מאוד ארוכה. איפה עם ישראל בתוך התמונה? זה ברור שעם ישראל לא פה ולא פה. עם ישראל לא פה ולא פה. עם ישראל מייצר איזה שילוב מאוד מאוד עמוק. כשאני אומר עם ישראל, מה הפוטנציאל שלנו? וזה הרבה מבין כזה. שמצד אחד הוא מחפש את בעל הבירה. הוא חוקר, הוא מחפש, הוא מעמיק מצד אחד. מצד שני, מי כמו אברהם אבינו הוא חווה וחי את החסד ואת הרצון לעזור ולהיטיב ולהילחם. ואת כל הדברים האלו הוא חווה ברגע. אז יש לו איזה חיבור מאוד מאוד מיוחד כזה, שמצד אחד הוא תופס את הצד הכי עמוק של החיים, הוא מקשיב לו, הוא חי אותו, הוא מברר אותו. מצד שני, החיבור שלו לעומק מוביל אותו להצליח לחיות את כל הרגעים הקטנים של החיים. בצורה מאוד מאוד גדולה, אנחנו כתוב על אברהם אבינו שנעשו כליותיו כשתי רבנים. מכירות את זה? מה זה אומר? אברהם אבינו, נגיד עכשיו הוא מרגיש בחוש האינסטינקטיבי שלו עוד שעתיים או חודש. אתם מרגישות את זה? הוא היה מרגיש את זה. הוא היה מרגיש עוד כמה ימים, חג שבועות. הוא היה מרגיש עוד מעט שבת. צריך לעשות למשנה, צריך לעשות קידוש. היה מרגיש, צריך לעשות קידוש. מאיפה אתה מרגיש את זה? נעשו גיליותיו כשתי רבנים. מצד אחד, בחשבונות העמוקים שלו, הוא שייך למקומות הכי עמוקים. מצד שני, יש לו יכולת לחוות ברגע את החשבונות הכי גדולים. זה חידוש גדול מאוד, שהעולם לא יודע איך עושים אותו. העולם לא יודע איך עושים אותו. כי או שאתה בחשבונות העמוקים, ואז אתה יושב במגדל השם, כמו שאתה יותר אינטליגנט, זה דיברנו בפילוסוף, אז אתה יותר מנותק מהחיים הפשוטים. או שאתה חי את החיים הכי פשוטים, הכי זה, או בצורה מאוד קיצונית, עודו, אתה נמצא שם. אבל להצליח לחיות את הדבר הכי עמוק, בצורה הכי אותנטית, זה לא אירופה, ממש לא, וזה גם לא עודו, ממש לא, זה משהו אחר. זה סיפור אחר. אנחנו רוצים את העומקים הכי גדולים, הרציודה, וזה נסיים סופית, היה אומר שאנחנו חושבים שאנחנו קשורים לאירופה. אנחנו חושבים שאנחנו קשורים לאירופה. אבל אנחנו, יש כאלה שאומרים שאנחנו אירופאים. לפחות ככה באוניברסיטה חושבים. אנחנו אינטליגנטים, אנחנו יודעים לחשוב, אתם יודעות, בגמרא, כל הדפים של הגמרא זה כל הזמן של כל התשובות, ולחשוב ולברר, ולהעמיק ולהוכיח ולסתור ולהביא ראיות ולהביא פרעיות. זה הכל חשיבה, אנחנו אירופאים. רב צבידה אומר, אנחנו לא אירופאים, אנחנו אסיאתים. למה אסיאתים? אומר רב צבידה, אירופה זה שכל שלא מצליח להיות מתורגם לחיים. זה שכל מנותק. שכל מאוד חריף, שיודע לסדר פה פלורסנטים, יודע לסדר טכנולוגיות, חבל הזמן. אבל באידיאולוגיות הוא משאיר אותך מנותק. מנותק, דעות. אבל עם ישראל, כל העניין, כל החשיבה שלנו היא בשביל שבסופו של דבר אנחנו נחיה את הדברים. באסיה אנשים חיים. אתה בא למישהו הביתה, לפני שהוא אומר לך כן, אז הוא אומר לך בוא תשב, תאכל משהו, תאכל שולחן, תאכל לאכול, וזה, נכון? למה זה קרה? יש חיים, חום, חום. אז כל הגמרא שלנו וכל העומקים שלנו הם לא בשביל שנתנתק, אלא בשביל שנחזור לחיים הפשוטים. והחיים הכי פשוטים שלנו יהיו מוארים מהדברים הכי עמוקים. אז זו סגולה מיוחדת של עם ישראל. טוב, בעזרת השם, בשורות טובות. פעם באה להיכנס ליוון, זה ייקח קצת יותר זמן. זה אוהב קצת יותר צנימה.